נדרים, דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, מספרת הגמרא על רבי ורבי יוסי בר רבי יהודה, שהזדמנו, יקלעו לאותו מקום, להוא אתרה, בזמן שהוקפלו רוב המקצועות, בזמן שבו סיימו ללקט בשדה את התאנים, קיפלו את הסכינים, שמשתמשים בהם כדי להפוך את התאנים לעיגולים של דבילה, שנקרא קציות, וזה אומר שסיימו ללקט את התאנים בשדה, שבזמן הזה כל התאנים שנשארים, יש להם דין של הפקר. כמו שנאמר בברייתא בתחילת העמוד, רבי שמח על ההיתר הזה, הווקה אכיל, אכל מהתאנים שנותרו בשדות. לעומת זאת, רבי יוסי בר רבי יהודה לא אכיל, לא אכל מהתאנים. אתה מרהון, בעל התאנים. אמר לו, אמר לרבי ורבי יוסי, עמי לא אכלי רבנן, למה אתם לא אוכלים מהתאנים? הרי הוקפלו רוב המקצועות הוא, כבר קיפלנו את הסכינים של שמשתמשים בהם בשביל התאנים בזמן לקיטת התאנים. וסיימנו את הלקיטה, והפירות שנשארו, אתם הרי אומרים שזה כבר הפקר וזה מותר. ואף על פי כן, שבעל השדה כבר אמר, למה אתם לא אוכלים? כבר סיימנו את הלקיטה, אתם הרי אומרים שזה כבר הפקר. בכל זאת, לא אכיל רבי יוסי בר רבי יהודה, כי כסבר, משום סניות מילטה, רוע לב, ודקה אמר עדיין גברה. זה מה שהתכוון אותו אדם לומר. אתם החכמים התרתם לעצמכם את הפירות ואמרתם שהם הפקר, למה אתם לא אוכלים? מתכוון לומר את זה באיזשהו תרעומת. הוא לא באמת הפקיר את הפירות, והוא לא באמת התכוון שיוכלו את התאנים. ולכן רבי יוסי ברבי יהודה נשאר בדעתו לא לאכול מאותם תאנים. עוד מספרת הגמרא על רבי חמה בר רבי חנינה, שהזדמן לאותו מקום, יקלה להו אתרה, גם בזמן שסיימו ללקט את התאנים, שהוקפלו רוב המקצועות, והתיר לעצמו לאכול מהתאנים שנשארו בשדה, שהם הפקר, אבקה אכיל. יאיב לשם, היי, הוא נתן למשמש בקודש, שגם יאכל, והוא לא אכיל, לא הסכים לאכול. אז רבי חמה אמר לי, אכול, אין מה לחשוש, זה הפקר. הרי כך אמר לי רבי ישמעאל בר רבי יוסי, משום רבי יוסי אביו, שבזמן שהוקפלו רוב המקצועות, בזמן שכבר קיפלו את רוב הסכינים שמשתמשים בהם בזמן לקיטת התאנים, אז סימן שכבר לקחו את התאנים מהשדה, אז התאנים שנשארו מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר. עוד מספרת הגמרא על רבי טרפון, שהיה עשיר גדול, אשכחי ההוא גברה, מצא אותו איזה אדם, בשדה של אותו אדם, בזמן שהוקפלו המקצועות, בזמן שכבר סיימו לקפל את הסכינים של התאנים וסיימו ללקט את התאנים, הוא מצא את רבי טרפון, דקאכיל תאנים בשדה. בא לשדה, ראה שכך עושה רבי טרפון, היה אדם מלים, לקח את רבי טרפון, אחתאי בסקה, לא פחות ולא יותר, הכניס אותו בתוך סק, ושקלי לקח אותו, ואמתי הוביל אותו למשדי בנערה. התוכנית הייתה להשליך את רבי טרפון עם הסק לתוך הנער. אז רבי טרפון אמר לו, אוי לו לטרפון שזה הורגו. שמעו גברה שהוא תפס את רבי טרפון. שווקי וערק, עזב אותו וברח. אמר רבי אבאו, משום רבי חנניה בן גמליאל על המעשה הזה, כל ימיו של רבי טרפון, אותו צדיק, היה מצטער על הדבר הזה שהוא אמר לו שהוא רבי טרפון, ולכן הוא עזב אותו מחמת שהוא ראה בו גדול בתורה, ולכן לא רצה להרע לו. אז רבי טרפון היה כל ימיו מצטער על דבר זה, אמר, אוי לי שנשתמשתי בכתרה של תורה, רק כשהוא שמע שאני החכם, רבי טרפון, לכן הוא הניח לי. הוא הניח לי מחמת כבוד התורה, היה עדיף שהייתי מפייס אותו בדמים, הייתי צריך לצעוק לו, אני מוכן לשלם לך, אני מוכן לפייס אותך בדמים. לא הייתי צריך לומר לו שאני רבי טרפון שמפורסם בתורתו. והחומרה הגדולה של מי שמשתמש בכתרה של תורה, אמר רבא ברבר חנה, מה שאמר רבי יוחנן, כל המשתמש בכתרה של תורה, שהשם ישמרנו נעקר מן העולם, או במיטה חטופה, או במיטה משונה. לומדים את זה בקל וחומר. ומה בלשצר? שהוא היה מלך בבל, שעשה משתה גדול באותו יום שהוא נלחם וניצח את מלכי פרס, והוא הוציא את כלי המקדש של נבוכדנצר, לקח בשבי בזמן חורבן בית ראשון, ושתו בכלי המקדש. ומה הוא שנשתמש בכלי קודש של בית המקדש, שכיוון שהשתמשו בהם כבר נעשו כלי חול, התחללו מקדושתם, שנאמר, ובאו בפריצים וחיללוה. כיוון שפרצום נעשו חול, חיללוה, היא כבר לא בקדושתה. ואף על פי כן, כשהוא השתמש בזה, נעקר מן העולם דכתיב, באותו לילה, בי בליליה, קטיל בלשצר, נהרג בלשצר, הוא השתמש בכלי בית המקדש. המשתמש בכתרה של תורה, שהוא כתרה של תורה חי וקיים לעולם, אי אפשר לחלל את התורה הקדושה, היא נשארת בקדושתה לעולם, על אחת כמה וכמה שמי שמשתמש בכתר תורה, דינו להיעקר מן העולם חלילה. שואלת הגמרא על רבי טרפון, ורבי טרפון, כיוון דכי אכיל, דהוקפלו רוב המקצועות עבר, הרי הסיפור היה שהוא לקח את התאנים, כשהם כבר אמורים להיות הפקר, אחרי שכבר סיימו את לכיתתם, כבר קיפלו את הסכינים של התאנים. המי צערי יאו גברה, למה צייר אותו בעל השדה ורצה להשליך אותו לנהר? מתרצת הגמרא, כי הוא היה בטוח שהוא תפס את הגנב שגונב ממנו תאנים, גונב ממנו ענבים במשך כל השנה. משום דאו, אותו אדם, אבוגן ולי אינווי כולה שטה, היו גונבים ממנו ענבים כל השנה. וכיוון דאשכחי לרבי טרפון, כשהוא פתם, הוא פתאום מצא את רבי טרפון אצלו בשדה, סבר, זה היה סבור, היינו דגנבן, זה מי שגונב ממנו את הענבים כל השנה. אז שואלת הגמרא, היא האחי, אם כן, אם מה שתפס אותו בעל השדה זה על התאנים המועטים שהוא אכל לו כעת, היה יכול רבי טרפון לפעס אותו במעט ממון, ולא לומר לו שהוא רבי טרפון ולהינצל בכבוד התורה. אבל כעת שאתה אומר שאותו בעל השדה חשד בו שהוא גנב ממנו הרבה ענבים, אז אם כן זו הוצאה מרובה לפייס את אותו בעל השדה בממון. אז עמי צייר נפשי, למה הוא צייר את עצמו שהוא השתמש בכתרה של תורה? לא היה לו דרך אחרת להינצל. הוא לא היה צריך לחייב את עצמו בהוצאה כל כך גדולה, לשלם לו על כל הפירות של השנה שאותו גנב ממנו. תרץ את הגמרא, משום דרבי טרפון עשיר גדול אהבה, ואהבה לי לפייסו בדמים. הוא היה כל כך עשיר גדול שגם מים מפייס אותו בכל הענבים שההוא גנב ממנו, עדיין זה לא היה בשבילו חיסרון כל כך גדול, הפסד כל כך גדול. והיה כדאי כל זה כדי לא להשתמש בכתרה של תורה, כדי שהוא לא ינצל בגלל תורתו. תניה, הפסוק אומר, לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו. המצוות שאנחנו עושים צריכים להיות לאהבה את השם אלוקיך. וזה הכוונה של לימוד התורה. לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו. בשביל הדברים האלה אנחנו צריכים לעסוק בתורה. אבל שלא יאמר אדם, אקרא בתורה כדי שהבריות יקראו לי חכם ויהיה לי כבוד, או אשנה את הפירושים והחידושים של התורה, התורה שבעל פה, כדי שיקראו לי רבי ויתנו לי כסף, מחיה. אני אשנן את התורה לאנשים אחרים, כדי שיהיה זקן וישב בישיבה וימנו אותי לראש הישיבה, אלא למד לשם השם, מאהבה, וסוף הכבוד לבוא שנאמר, כושרם את דברי התורה על אצבעותיך, תהיה אחוז והדוק בהם. כותבם על לוח ליבך, שהלב יהיה מקום כמו לוח שבו תכתוב את דברי התורה. שתהיה קשור מאוד ודבוק בדברי תורה, ללמוד ולעשות, ולא בשביל הנאה של עצמך. ועוד הוא אומר, דרכיה של התורה דרכי נועם, ואומר, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר. אז תדע לך שאתה תלמד לשם שמיים, בסופו של דבר דרכיה דרכי נועם, יהיה לך מזה נעימות, יהיה לך מזה חיים, אתה תהיה מאושר, אבל אל תלמד בשביל התועלת הזאת. רבי אליעזר בר רבי צדוק אומר, עשה דברים לשם הקדוש ברוך הוא, שהוא ציווה לעשות את הדברים האלה, את המצוות האלה, לשם פועלם, ודבר בהם שהדיבור שלך כולו יהיה בדברי תורה, לשמם, לשם לדעת ולהבין את דברי התורה, כדי לדעת איך להתנהג, ולא בשביל להתגאות ובשביל לצייר את הבריות על ידי התורה שאתה לומד. אל תעשה עטרה להתגדל בהם. אל תשתמש בתורה כמו כתר ועטרה לראשך. עיקר הלימוד שלך, עיקר המטרה ומה שאתה לומד, שלא יהיה בשביל להתגדל ולקבל כבוד. ואל תעשה קורדום להיות עודר בו. אל תלמד כדי להתפרנס מהלימוד, שהתורה תהיה כמו איזה כלי שעושים בו פרנסה, עודרים בו כדי להצמיח לחם, להצמיח תבועה. וכל וחומר הדברים, ומה בלשצר מלך בבל, שסיפרנו עליו מקודם, שהוא השתמש עם כלי בית המקדש, והוא לא נשתמש אלא בכלי קודש שכבר חיללו אותם ונעשו כלי חול, בכל זאת נעקר מן העולם באותו לילה. משתמש בכתרה של תורה שקדושתה קיימת לעולם על אחת כמה וכמה שזה מסוכן. אבל לא תמיד אסור לתלמיד חכם להודיע את מעלתו. יש מקרים שמותר. אמר רבא, שר אלי לאיניש, מותר לו לאדם להודוי נפשי, להודיע את עצמו שהוא תלמיד חכם, באטרד אלויד אלי, במקום שלא מכירים אותו, כדי שאנשים לא יזלזלו בו ויעברו על זלזול בכבוד התורה. הכתיב, עובדיהו הנביא אמר לאליהו הנביא, ועבדך ירא את השם מנעוריו. היה לו ספק אם אליהו הנביא מכיר אותו, היה צריך לגלות לו. שואלת הגמרא, אלא, אם מותר לאדם להודיע את עצמו שהוא תלמיד חכם במקום שלא יודעים מזה, קשתי רבי טרפון, למה הוא הצטער בזה שהוא הודיע לבעל השדה שהוא תלמיד חכם? עונה הגמרא, רבי טרפון זה שונה. השיר גדול היה, ואבל אלי פייסי בדמים, הוא היה יכול לנצל גם בלי להשתמש בכבוד התורה, על ידי שהיה מפייס את אותו אחד, כמה גנבו ממך, כמה ענבים, אני אשלם לך, כמה שתבקש, רק לא לומר לו שהוא תלמיד חכם, ועם זה שהוא ינצל. רבה רמי, הוא השליך, הקשה סתירה בין שני פסוקים, מצד אחד בעובדיה כתיב, שהוא אמר לליהו, ועבדך ירא את השם מנעוריו, הוא אמר על עצמו, שבחים, שהוא תלמיד חכם וירא השם, ומצד שני כתיב במשלי, יעללך זר, אחרים יעללו אותך, ולא פיך, אתה אל תעלל את עצמך, שאתה תלמיד חכם, עונה הגמרא יש הבדל, מה שאל תעלל את עצמך, באטרדיה דליק, כשמכירים אותו באותו מקום, מה שמותר לו לשבח את עצמו, באטרדיה לא יעדלי, במקום שלא מכירים אותו, אמר רבה, שרי לי, מותר לו לצורבה מרבנן, לתלמיד חכם, למימר, לומר לפני דיינים, שהוא נמצא והוא בא אצלם לדין תורה. מותר לו לומר להם, צובה מרבנן ענה, אני עוסק בתורה, שרו לי תגרי ברישה, תפסקו לי את הדין ראשון לפני אחרים, כדי שאני לא אתבטל מלימוד ואני אוכל לחזור ללימודי. תכתיב, ובני דוד, דוד המלך היה משבט יהודה, וכתוב על בניו כהנים היו. הם הרי היו ישראלים, הם לא היו כהנים, אלא למה הם נקראים כהנים? כי הם היו תלמידי חכמים, ודינם כמו כהנים. מה כהן נוטל בראש, הוא קודם לכל אדם, כמו שהגמרא תפרט מיד, אף תלמיד חכם נוטל בראש, מקבל לפני כולם, ויכול לתבוע שיפסקו את הפסק דין שלו לפני האחרים. וכהן מניין שהוא קודם לכל, מנהלן, תכתיב וקידשתו את אותו כהן. למה? כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, מקריב את הקורבנות להשם. ותנא דבי רבי ישמעאל, מה הכוונה וקידשתו? לכל דבר שיראה גדול ומקודש, לכל דבר שבקדושה. לפתוח ראשון, להיות העולה הראשון בקריאת התורה, מלברך ראשון, הוא קודם לזמן ברכת המזון לפני האחרים, וליטול מנה יפה ראשון, אם הוא שותף עם ישראל באיזה מנה, מחלקים את זה לשניים, והוא מקבל את החלק שהוא בוחר ראשון. אמר רבה, שר אלי לצובה מרבנן, מותר לו לתלמיד חכם שתורתו אומנותו, למימר, לומר, לא יאיב נא הקרגע, הוא לא נותן מס הקרגע. דכתיב, כי כתוב על כורש מלך פרס שציווה לעבדיו, שלא יטילו מס על אנשי כנסת הגדולה. שלושה סוגי מיסים, מינדה, בלו והלך, שגמרא תבאר מה הכוונה של השלושה האלה. לא שליט, אין רשות ושליטה וממשלה לאף אחד, למיר מעליון להטיל עליהם על אנשי כנסת הגדולה. ואמר רב יהודה, איזה שלושה מיסים מדובר כאן? מינדה זו מנת המלך, שהמלך היה לוקח מהקרקעות, מס קצוב. בלו זו כסף גולגלתא, מס שמוטל על כל אחד ואחד מבני המדינה. בלו בארמית זה ראש, כך מבאר מרומי השדה. והלך זו ארנונה, שכשהמלך עובר ממקום למקום, אז הוא עובר דרך הערים, בכל עיר, בני העיר צריכים להכין לו את סעודת המלך. זה הארנונה שנקרא הלך. ואמר רבה, מכיוון שצובה מרבנן פטור מהקרגע, שר אלי לצובה מרבנן מותר לו למימר לומר, עבדה דנורא ענה, שהוא עבד לכהני העבודה זרה שהיו עובדים לאש. ולכן לא יאיב נא הקרגע, ובזה הוא רוצה לפתור את עצמו מהמס של הקרגע. החוק של המלך פותר אותה מהקרגע, והוא הרי פטור מזה. ואיך הוא אומר שהוא עובד לאש? הרי בעצם הוא אומר כאן שהוא עובד עבודה זרה, אלא מבאר הרן שבליבו הוא מתכוון שהוא עובד את השם, שגם הקדוש ברוך הוא נאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. ומכיוון שאותו צורמה מרבנן פתו מהקרגע, מותר לו לומר בצורה הזאת, מה הייתה? מה לעברוך אריה מיני כאמר, כי מוכח מדבריו שהוא לא אומר את זה, כי הוא באמת עובד את האש, אלא בשביל לפתור את עצמו מהקרגע. מספר את הגמרא על רבשי, אבא ליהו, איבא, היה לו יער של עצים, זב בני לבי נורה, הוא מכר את זה לבית האש. זה היה עבודה זרה, שהדרך לעבוד את העבודה זרה, זה היה שמדליקים אצלה אש. אמר לי רבינה לרבשי, איך אתה עושה דבר כזה? האיקה לפני עיוור לא תיתן מכשול? על ידיך יהיה להם עצים להסיק לפני עבודה זרה שלהם, וגם נוכרים מוזרים לו לעבוד עבודה זרה. אמר לי, אז הוא ישיב לו, רוב עצים להסקה של היתר ניתנו, על פי רוב משתמשים בעצים להסקה של היתר, לבשל, להתחמם, ואפשר לתלות שהם משתמשים העצים האלה להיתר, לכן מותר למכור להם. אומרת המשנה, אדם שאוסר על עצמו יין עד הקציר. קציר של איזה סוג תבואה? אומרת המשנה, שיתחיל העם לקצור קציר חיטים. אבל לא קציר סעורים, בתחילת קציר סעורים עדיין אסור לו לשתות יין אם הוא אסר לעצמו את זה בנדר עד הקציר. כי קציר חיטים יותר חשוב בעיני בני אדם וסתם קציר הכוונה קציר חיטים. זה בסתם מקומות. אבל הכל לפי מקום נדרו. אם הוא נמצא במקום כזה שסתם קציר הכוונה קציר סעורים, אז עד הקציר הכוונה עד זמן קציר הסעורים. וכן, אם בשעת נדרו הוא היה בהר, גם אם אחר כך הוא ירד לביקה, האיסור שלו נמשך עד שיגיע הקציר בהר. אם יש זמנים אחרים של הקציר בהר וזמנים אחרים בבקעה, והנדר הוא נדר כשהוא היה בהר, והזמן של הקציר בבקעה הוא קודם, הוא נאסר עד שיגיע זמן הקציר בהר. ואם בזמן הנדר הוא היה בבקעה, גם אם אחר כך הוא עלה להר, הוא לא נאסר עד שיגיע זמן הקציר בהר, אלא מיד כשכבר הגיע הקציר בבקעה, כבר הוא יכול לשתות יין, מה שהוא נדר לאסור על עצמו עד הקציר. הולכים אחרי המקום שהוא היה בזמן הנדר. אם הוא היה בהר, אז הקציר לפי הזמן של ההר. ואם הוא היה בבקעה בזמן הנדר, אז הזמן של הקציר זה לפי הזמן של הבקעה. גם אם בסוף הוא נמצא במקום אחר. אדם שאוסר על עצמו לטעום יין עד הגשמים. אז עד מתי זה הגשמים? עד הגשם הראשון, עד שיש הרבה גשם. או כשהוא אומר עד שיהיו הגשמים. כיוון שהוא לא אומר גשם, אלא אומר הגשמים, אז הכוונה עד שתירד רביעה השנייה, עד שירדו הגשמים, בתקופה השנייה של הגשמים. מה תבאר שיש שלוש תקופות לגשמים? יש את התקופה הראשונה, השנייה והשלישית, אז עד התקופה השנייה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא צריך שבפועל ירדו הגשמים בזמן התקופה השנייה, אלא עד שתגיע התקופה השנייה, עד שיגיע הזמנה של רביעה השנייה. כי לירידת הגשמים אין זמן קבוע שאז הם בטוח יורדים. אז לא ייתכן שאדם נודר על זמן שהוא לא קבוע, שהוא לא קצוב. אז הוא התכוון עד זמן הרביעה, עד הזמן רביעה השנייה. והגמרא תבאר מתי זה זמן הרביעה השנייה, יש בזה כמה דעות. אדם שנודר, למשל, שלא ישתה יין עד שיפסקו הגשמים. אז זה לא הכוונה עד שיגמרו הגשמים בפועל, אלא עד שיצא חודש ניסן כולו דברי רבי מאיר, שהוא סובר שזמן הגשמים זה עד סוף חודש ניסן. ולפי דעתו, במסכת ענית דף A, שואלים על הגשמים בתפילה עד סוף ניסן. רבי יהודה אומר, עד שיעבור חג הפסח. כי רק עד אז נמשך זמן הגשמים, וזה גם לפי שיטתו שם, שמפסיקים לשאול על הגשמים בפסח. מביאה הגמרא תניא ברייתא, שאדם נדר עד הקציר, הרי הקציר של הבקעה הוא לפני הקציר של ההר, הולכים לפי הזמן, לפי המקום שהיה בזמן הנדר. ככה אמרנו במשנה. מביאה הגמרא תניא, הנודר שהוא אסור בשתיית יין או בתאימת יין עד הקיץ. זה זמן לכיתת התאנים. ובזמן הנדר הוא היה בגליל שזה מקום גבוה. ואחר כך הוא ירד לעמקים למקום נמוך. אף על פי שהגיע הזמן לכיתת התאנים, הקיץ בעמקים, עדיין הוא אסור עד שיגיע הקיץ בגליל. כי הנדר, זמן הנדר קיים, איפה שהוא היה בזמן שהוא נדר, זה מה שקובע למשך זמן הנדר. כמו שראינו לגבי אר ובקעה. אז ככה גם לגבי גליל ועמקים. ומכיוון שלכיתת התאנים, קודם כל זה בעמק ורק אחר כך בגליל, והוא נדר כשהוא היה בגליל, לכן גם אם הוא כעת בעמק, הוא נאסר בתאימת יין עד שיגיע זמן לכיתת התאנים בגליל. עד כאן דף סמך ב'.